אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי ומשה כרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציה ובאתר. איתנו באולפן עירה וקסלר ויוג'י גבאי שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם יורי מירון, עם מייסדי הוצאת הפרסמון, על ספר חדש שהתפרסם בה, וידויה של מסכה, של יוקיו מישימה, שזה ספר מאוד מאוד מעניין, ונדבר איתו על כל העניינים שעולים שם. אנחנו נחזור עוד פעם אחת, לא בטוח בשעה האחרונה, ליהושע כנז שנפטר השבוע עם פינת ההיסטוריה תשפוט, שבה נחזור לביקורות שנכתבו בזמן אמת על הספר הראשון שלו אחרי החגים, ונציין בפינת גנזים את יום הולדתו של דן פאגיס, שנולד השבוע לפני 90 שנה. היו עוד דברים ככל שנספיק. אבל לפני הכל נדבר על אנג'לינה ג'ולי, שתחבר, כך מבטיחים לנו, ספר על זכויות ילדים ונוער, בשיתוף עם אמנסטי אינטרנשיונל, וג'רלדין ון ביורן, שהיא עורכת הדין לזכויות ילדים וממנסחות אמנת זכויות הילד, ועם ילדים ונוער, זה יהיה מין ספר משותף. הם, שתי האנשים הללו, וילדים ונוער מרחבי העולם. כן. הכתבו את הספר הזה. מקסים. מה אתה צוחק?
מקסים.
מקסים?
בהודעה שלהם כתבו שהפרויקט נוצר מתוך דאגה משותפת מהעובדה שילדים ומבוגרים אינם מודעים לעתים קרובות לזכויות האדם של הילדים. משמעות הדבר, הם אומרים שילדים נותרים פגיעים במיוחד כאשר...
למה שלא נגיד הן אומרות? יש פה שתי נשים. הן אומרות. כן.
הן אומרות.
כן.
לא, זו הודעה שקיבלנו.
נכון. צודק. אבל עדיין.
גם את ההודעה יכול להיות שכתבו נשים. נכון. אם אנחנו בענייני זכויות אדם וזה. מעכשיו עד הסוף האייטם הזה, רק לשון נקבה. הן אמרו.
כן.
רגע, אז אני צריך גם לשנות לילדות? לא, אוקיי. ילדים נותרים פגיעים במיוחד כאשר זכויות אלה מופרות, ללא אפשרות לשפר את מצבם. החזון שמוביל את יצירת הספר, הן אומרות, הוא שכל בני הנוער ידעו ויוכלו לתבוע את זכויותיהם, ללא תלות בזהותם או במקום מגוריהם. לספר יקראו, דעו את הזכויות שלכם ודרשו לממש אותן, שזה שם אינפורמטיבי מאוד. הוא עתיד לצאת לאור בספטמבר 2021 בבריטניה וגם במדינות אחרות.
כן, בכל מיני מקומות. גם הדברים של אנג'לינה ג'ולי נכללים בהודעה, והיא מתייחסת לכך שילדים ובני נוער רבים הם משתתפים פעילים במחאות שונות ברחבי העולם, ולפעמים גם מנהיגים אותן. היא אומרת, בני הנוער של היום פעילים בזירה הציבורית ומוכנים לקרב. עם זאת, רבים נאבקים במידע כוזב שמפיצים מבוגרים ובחוסר מודעות לזכויותיהם, ואינם יודעים כיצד להכיל אותן על נסיבות חייהם וארצותיהם באופן ספציפי להם. זה, הם כל כך אמריקאים, אין מה לתאר, פשוט אני לא יודעת איך להכיל בכלל את הטקסטים האלה. עלינו לתת להם את כל הכלים הדרושים להם במאבקם ולהעצים אותם. אמנסטי, ג'רלדין ואני מקוות להביא את הספרים האלו לידיהם של ילדים, ואלה ישמשו להם כמדריך שיוכלו לשאת עמם ולהשתמש בו לפי הצורך. אגב, לא יודע, אתם יכולים לעשות גוגל פשוט אם משהו חסר להם, אבל אני הייתי, כשהבת שלי הייתה קטנה, אמרתי לה, כל פעם כשהיו לה עניינים עם זכויות, והיו לה, אמרתי לה, את יכולה להתקשר ליצחק אדמן, זה גם הספר שלו. המטרה היא לא רק לספק מידע, היא אומרת, אלא גם להפעיל את הילדים ולשמש להם כמקור סימוכין במידת הצורך.
טוב, בספר הזה יעסקו בסוגיות כמו חופש הביטוי, שוויון מגדרי וגזעי, בריאות, וגם אקלים נקי וסביבה בת קיימה. זאת אומרת, הזכויות של הילד זה לא רק, נגיד, שהוא ייתנו לו לדבר, או שתייחסו אליו בשוויון. אגב, מה זה שוויון לילדים? הם לא יצורים שווים, מה אנחנו משחקים אותה? אנחנו כל הזמן, המשפט הכי מוכר כשאומרים לילדים, זה, פה זה לא דמוקרטיה. אין דמוקרטיה לילדים, אין להם שוויון.
אתה אומר את זה לילדים שלך?
מה, את הדמוקרטיה?
משפחה זה לא דמוקרטיה?
לא, אבל אני אומר להם...
אז למה אתה מקשקש?
לא, אבל אני אומר להם שאנחנו לא אותו דבר. מה שמותר לי, אסור להם, וזה נכון. לי מותר לעשות כל מיני דברים, ולהם אסור לעשות אותם. זה, ואני אומר להם, כשתהיו גדולים, יהיה לכם מותר. זה השאיפה שלכם, להיות גדולים ולצאת אל החופש.
ולעזוב את הבית סוף סוף.
כן.
לברוח.
ללכת לצבא, יאללה. אז אני אומר, זה לא רק שוויון מגדרי וגזעי ובריאות, אלא גם את הזכות לחיות באקלים נקי ובסביבת בת קיימה, שזה נגיד זכות שאני מקבל אותה, אבל לא ברור לי איך מממשים אותה, גם אם אתה מאוד מאוד רוצה, במקומות מסוימים. אז לטובת העניין הזה, הם יכללו בספר גם מדריך, שיסביר לילדים כיצד לתבוע את זכיותיהם. למשל, קיום מחאה, לימוד, הסברה, התמודדות עם מערכות חוק ומתקפה על עוולות ואי צדק בבית, בבית הספר או בקהילה, אין ברמה הלאומית ואין ברמה הבינלאומית, אי צדק בבית. זאת אומרת, לקיים מחאה בבית, אני לא יודע אם אני אתן לילדים שלי לקרוא את זה. פה זה אצלנו, אני לא יודע. לא יודע אם אני רוצה לתתם את הכלים האלה. ואני באמת לא יכול לחכות לשמוע מה יש לך לומר על הפרויקט הזה.
תשמע, יש לי שני דברים להגיד. אחד, אני טועה, באמת, האם מה שחסר לנו כרגע בחיים זה מישהו שילמד את הילדים שלנו לתבוע את זכויותיהם. אני לא יודעת לגבי העניין הזה.
אפשר רק לקוות שעד 2021, ספטמבר 2021, שעד יצא הספר, ייגמר הסגר.
כן.
ולא כי כרגע, אם מקיימים מחאה בבית שלי על זכויות, זה באמת עלול להיות מה שהקש ששובר את
תראה, יובל, מה הבעיה שלך? כאילו, אני לא יודעת אפילו אם לפתוח את זה פה, אבל אתה כל הזמן מאיים, וגם הילדים שלך בטח אומרים, עוד פעם הוא סתם מדבר, אבל הוא עושה מה שאנחנו אומרים לו, אז מה הוא מקשקש?
זה נכון, מה שאני נוהג לומר...
תתבעו את הזכויות שלכם, הורים, לעמוד על שלכם,
אני לפעמים אומר שהילדים שלי... לפעמים הילדים שלי מרשים לי להפעיל סמכות הורית.
יפה.
הם נותנים לי, אומרים, יאללה, אבא, קח סמכות הורית לרגע.
אנחנו רואים דרך הדבר, אז אל תעשה עלינו דומינים עם הדבר הזה, אבל אני עוד דבר אחד שאני רוצה לומר, אולי לא כך יפה, אבל אין מה לעשות, חייבים לפתוח את זה. במסגרת גם הטרש שאני קוראת בעיתונות הבידור, מה שנקרא, ראיתי לפני יומיים לדעתי שנפתח עכשיו המשפט של אנג'לינה וברד, משפט הגירושים שלהם. כי הם לא הצליחו להגיע לעמק השווה. ואז פתאום הגיעה ההודעה הזאת מאמנסטי, ואמרתי,
מעניין מה הילדים שלה אומרים על זה.
לא, זה לא מה שאמרתי לעצמי. אמרתי לעצמי, עכשיו היא פתאום חוברת לאמנסטי וכותבת ספר על זכויות ילדים, זה יכול להיראות די טוב במשפט.
אבל היא תמיד, לא, רגע.
היא יכולה להיראות כאדם
מאוד הומני. היא תמיד הייתה בעד זכויות ילדים, והיא וברד אימצו ילדים שמגיעים מקומות...
כל אדם שתשאל אותו יגיד לך שהוא בעד זכויות ילדים. זה לא חוכמה להגיד.
לא, אבל היא ממש עשתה. היא עשתה, היא אימצה ילדים, היא פועלת, היא הולכת למקומות...
אני מקווה בשבילה שהיא לא אימצה ילדים, כי אדם שהוא בעד זכויות ילדים והוא רוצה להציל ילדים, אלא סתם כי היא רצתה לאמת ילדים.
לא, היא רצתה להציל אותם.
אה, אוקיי.
כן, היא אמרה את זה בגלוי. היא הגיעה למקומות מסוים וראתה ילדים שנמצאים במצב שהיא לא יכולה... הייתה רגשית, היא אמרה לעצמה, ילד לא צריך להיות במצב כזה, ואמרו לה, והיא הלכה ואימצה אותם. זה מה שאני מכיר, כן. אני רוצה להגיד מה עוד משהו, אני לא רוצה לזלזל בפרויקט הזה חלילה, וכמובן מהחשיבות של לשים שחקנית הוליוודית מפורסמת בפרונט שלו, שזה בוודאי עוזר לשיווק ולתקשור ולדברים שעושים לספרים כאלה, שזה סופרת, סליחה, שחקנית מפורסמת, שהיא גם באמת פעילה בעניין הזה של זכויות אדם. אני רק רוצה לציין שאני אתמול מיד הלכתי לחפש באמזון ספרי ילדים שעוסקים בזכויותיהם, וזה חיפוש מאוד קל, אתה עושה Children Rights for Kids, ויש עשרות, אם לא מאות, כותרים, כולל ספרים שנכתבו בעקבות כנס שהתקיים באום על הנושא, וגם ספר המחשת זכויות ילדים בתמונות, שהוציאו בהוצאת National Geographic, ורומנים גרפיים, ולילדים בני 3, ולילדים בני 8, ולילדים בני 8.25, ויש... המון, מי שרצה להגיע למידע הזה עד היום, גם אם הוא לא עושה גוגל, אלא רצה לתת ספר לילדים שלו, היה יכול למצוא. היום יש כזה עם אנג'לינה ג'ולי בפרונט, ואני מניח שעוד ספר אחד כזה לא יזיק. זה נושא חשוב, אז טוב
שאני. אני מאוד אוהבת את האופטימיות המזויפת שלך.
ואנחנו... מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ואלו ימים של מסכות. כולנו מסתובבים מסכות, כולנו עוטים מסכה כרגע, אבל המסכה, צריך להגיד, המסכות ברבים שניקו לספר, וידויה של מסכה את שמו, כי יש שם כל מיני מסכות, אני חושב. הספר הזה של הסופר היפני יוקיו מישימה, הוא התפרסם ב-1948, הוא מבוסס על חייו. הוא מתאר את החיים של הגיבור שלו, שהוא עצמו, שמגלה שהוא הומו, אבל ביפן השמרנית, שמתאוששת ומפסד במלחמת העולם השנייה, הוא נאלץ לעטות כל מיני מסכות, של, מסכה של נורמטיביות כדי לשרוד, ויש שם מעין מסכה של עולם דמיוני כזה, הוא בוחר לעצמו לחיות בתוך פנטזיות קצת, ששואבות מתיאטרון ומספרות. את הספר שיוצא עכשיו בהוצאת הפרסמון, תרגמה עינת קופר, וכתב לה אחרי דבר יורי מרון, שהוא בעל תואר שני בבלשנות, הוא מתרגם ורופא, והוא גם אחד ממייסדי ההוצאה, לצד יואב רייס. שלום, יורי מרון.
שלום וברכה.
קודם כל, תספר לנו קצת על הסופר הזה, שאתה מתאר באחרית הדבר שלך את חייו מאוד טראומטיים. גם הסתיימו בצורה טראומטית.
טראגים.
התחילו טראומטי, נגמרו טראגי.
לא בטוח. לגבי הסיום, אני לא בטוח, אבל תכף נגיע לסיום.
אוקיי.
יוקי משימה נולד ב-1925, ובן למשפחה די מכובדת. האירוע הטראומטי הראשון שלו היה כשהוא היה תינוק בן יומו, היה בנם הבכור של הוריו הצעירים, כשגרו קומה מעל הסבתא, האמא של האבא, החליטה שמסוכן לגדל את הילד בקומה השנייה. והורידה אותו עם כל מטלטליו אליה, ולמעשה קלעה אותו אצלה בחדר החשוך 12 שנה.
עד גיל 12 הוא גדל אצל הסבתא?
עד גיל 12 הוא גדל אצל הסבתא.
מדהים.
רגע, ואתה אומר שזה קרה ביום הראשון לחייו, נכון?
כן.
אני רק רוצה לעצור רגע, ונדמה לי שבספר, לא בביוגרפיה האישית שלו, הוא אומר שזה היה ביום ה-49.
יכול להיות. ונורון לא נורא משנה לגבי...
לא, בכלל לא משנה.
לגבי הטראומה.
לא, ממש לא. אני רק תוהה האם יש איזה... יש הספר מאוד יפני בעיניי. אני תוהה האם יש לזה איזה משמעויות קוסמיות כאלה בתרבות.
ייתכן, הוא פה ושם מרמז על זה. לא משהו שאני יודע להרחיב עליו, אבל... קודם כל זה דבר כמובן מאוד מאוד הזוי ולא מקובל לקחת תינוק יונק מאימו שגרה למעלה, אישה צעירה, very capable, ולסגור אותה אצלה, ומעבר לזה שלסגור אותה, את הילד הזה אצלה בחדר, היא הייתה אישה מאוד חולנית, שהייתה אישה חולנית גם מבחינה נפשית וגם מבחינה בריאותית. והילד הזה גדל ואווירה איומה של פחד, די של חושך. היא בדידה אותו, לא נתנה לו לשחק עם הילדים בחוץ. הוא גם היה ילד קטן וחולני. והוא מתאר בספר פעם אחת שהוא היה חולה, וכבר דמיין את עצמו, מת וכולם סביבו, שוכב בכימונו הלבן שלו, הוא כבר תיאר את המוות של עצמו. שלו עצמו. עכשיו הוא היה... חדשות לבקרים כפסע מהמוות. הוא באמת הילד מאוד מאוד חולני. זה דבר שקשור מאוד מאוד לביוגרפיה, וגם לפנטזיה המינית שלו. עכשיו, בגיל 12 הוא יצא וחזר לבית הוריו, חייו לא ממש הוטבו, היה לו אבא עריץ נוראי, שלא סבל את מה שהבן שלו עושה. והילד הקטן... החזיק כל מוס כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וכתב שירה וכתב סיפורים.
כן, הוא לא היה מספיק גברי.
הוא לא היה גברי בכלל.
בשביל האבא הזה, כן.
לא, ממש לא, והוא פשוט היה תולש את הניירות וזורק אותם לפח. מזלו הגדול של הילד הזה, שהאבא לצורכי עבודה נסע לו לקיוטו הרחוקה, והוא נשאר בבית עם אחיו הקטנים ועם אמא, ואז בעצם עשה ככל העולה על רוחו, וככל העולה על רוחו היה רק דבר אחד, לכתוב. הילד קרא בלי סוף וכתב בלי סוף, בגיל מאוד מאוד צעיר כבר קיבל מעמד בבית הספר שלו, והיה לאורך הכי צעיר אי פעם בכתב עת מאוד מאוד חשוב, כתב עת ספרותי, הוא היה טינג'ר, הוא כבר היה...
בגיל 15, הוא היה עורך בכתב עת ספרותי מאוד מאוד יוקרתי שם.
מדהים.
כן.
נכון.
אז הכישרון מאוד מאוד גדול, והוא מתאר אבל את הצורך שהוא קשור גם למשפחה, אבל גם לחברה מסביב המסורתית, לעטות מסכה של נורמטיביות, בכל זאת.
תראי, המסכה שלו היא מסכה מורכבת. קודם כל, צריך לקחת בחשבון מה זה מסכה ביפנית. אתם יודעים שהיפנית, המילים ביפנית מורכבות מסימניות, סיניות, שלכל אחת לחוד יש משמעות. מסכה זה קאמן ביפנית, שמורכבת משתי סימניות. אחת של פנים, והשנייה זה, הסימנית השנייה היא מסמנת, יש לה משמעות של משהו זמני, בלוף.
פנים זמניים, איזה יופי.
פנים זמניים, פנים בלוף של פנים.
כן.
תראו, אנחנו כולנו מבלפים. כל החיים שלנו זה איזושהי, אנחנו חיים באיזושהי מסכה שהלבשנו על עצמנו, ואנחנו מחליפים אותה חדשות לבקרים בהתאם לסיטואציות, ובהתאם להתפתחות שלנו ולמיניות שלנו. המסכה אצל יוקי משימה היא לא מסכה כדי ללבוש כדי להסתיר את ההומוסקסואליות שלו. זה בכלל לא שם.
אוקיי, אז מה אומרת מסכה להסתיר?
ההומוסקסואלית שלו זה דבר שהוא שם על השולחן ברגע הראשון.
וגם אתה מתאר באחרי דבר שהומוסקסואליות ביפן, בחברות יותר עתיקות, זה לא איזה דבר, זה בסדר, כאילו.
נכון, רגע. בואו נפיל בין הומוסקסואליות, כמו שאנחנו רואים את זה במיניות של העולם הערבי.
כן.
שהומוסקסואליות זה מושג של העולם הערבי, לבין יחסי מין בין גברים בתרבויות עתיקות.
אוקיי.
אז זהו, המודל היפני שאתה מתאר, הוא קצת מזכיר את מה שאנחנו מכירים מיוון העתיקה.
חניכה.
חניכה.
חניכה. גם אצל היפנים. בשתי אוכלוסיות, שזה היה עד תקופת מייג'י, עד המחצית השנייה של המאה ה-19, פרקטיקה מאוד מאוד מקובלת, גם אצל הנזירים הבודהיסטים במנזרים, וגם אצל הסמוראים. היה יותר בוגר, החונך, והיה ילד יותר צעיר חניך. והחניכה הזאת הייתה חלק מהחינוך, מהתרבות, וכללי יחסי מין. לא היה בזה שום דבר ממה שאנחנו מכירים היום כהומוסקסואליות. הסמוראים האלה היו, מהפרקטיקה שלנו, יכולים לקרוא לזה סטרייטים.
אבל משהו השתנה אחר כך.
מדהים, זה מוזר, זה משונה.
דבר מדהים, אבל זה השתנה.
זה השתנה. זה השתנה, ואני חושב שכבר חלקים מהשינוי הזה אנחנו מרגישים אצל מישימה בספר הזה. כבר יש בין שלל האמביוולנטיות שיש לו לגבי כל דבר בחיים, מההתנסות שלו, ובהחלט שההתנסות שלו זה איזה פרדיגמה של, של, של התרבות היפנית בכלל, חלק מזה עד היום. כולל לגבי מיניות. ההומוסקסואליזם ביפן זה לא דבר שמדובר בו, והוא דבר בטוח, עד היום הזה. בוודאי הרבה יותר מהימים משנות ה-40 שבה הוא כתב את הספר ואת הביוגרפיה שלו.
כן.
אבל הוא שם על השולחן ואומר, אני הבנתי שאני הומוסקסואל. עכשיו, הוא לא אמר שהוא הומוסקסואל. הוא הבין שהאובייקט המיני שלו זה גבר. והוא גם יודע לצייר אותו בצורה מפורטת. כדאי שהוא יהיה צעיר, וכדאי שהוא יהיה מגועל בדם.
ובור? ובור? זאת אומרת, הוא מדבר על המשיכה שלו, לא לאינטלקטואלים בעצם.
לא לאינטלקטואלים, הוא אומר בפירוש.
נכון, לבריונים.
שאם הוא צריך לדבר, והאינטלקטואלי, זה מיד עושה לו, מוריד לו.
מקסים, אוהבת את זה.
נכון.
זה באמת מוריד.
כן, האמת היא כן. עכשיו, בהזדמנות הזאת, כדאי, היות שזה באמת נורא יפני, ובאמת תלוי תרבות ושפה, בדקות הזאת שלו, ובאושר הפנטסטי שיש ליפנית, להגיע לדקויות האלה, בייחוד בנושאים של טבע ורגש, הוא משתמש בשתי מילים שונות כשהוא מתאר אהבה לגבר ואהבה לאישה. הפרק האחרון של וידויה של מסכה מוקדש לפרשת האהבים שלו, נקרא לזה ככה במרכאות כפולות ומכופלות, עם בחורה צעירה בשם סונוקו.
כן.
כשהוא פונה אליה ומדבר אליה, הוא משתמש, וגם כתוב, בסינית שאנחנו נקרא לה איי, ככה קוראים לה ביפנית. זאת הסימנית, סימנית סינית, יש לו צורה מסוימת כמובן, זה נקרא איי, שזה אהבה, לעומת כשהוא מדבר על אהבותיו ועל תשוקותיו אל הילדים, אל הגברים הצעירים, הוא משתמש בסימנית אחרת, שיש לה מושג אחר, ואפשר לבדל את, את המשמעות בין השתיים, בין האי כלפי האישה, ובין מה שהוא קורא, בזנפנית נקרא קוי, אפשר לעשות, הביטול המשמעות העיקרי הוא ההדדיות, או היעדר ההדדיות והאהבה. כשהוא מדבר על, 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 על הגברים, הוא מדבר על הקוי, זאת אומרת, אהבה היא בסממן מאוד מאוד בולט של אוטו-אירוטיות.
אוטו-אירוטיות, אוקיי.
אוטו-אירוטיות. Mm-hmm. זאת אומרת, הגבר שהוא המושא המשיכה, הוא אובייקט.
כן.
בעוררות מינית. אנחנו לא, הוא לא מצפה, והוא גם אומר את זה בספר עצמו, אני לא מצפה בכלל לתגובה מאומי, מהבחור הזה, הילד בכיתה שהיה גדול וחזק.
הבחור הראשון בעצם שהוא מתאהב בו.
האהבה הראשונה שלו. כן. אבל עוד פעם, זו אהבה מהצד שלו, זאת התאהבות כמעט אוטו-אירוטית, שהוא לא מצפה לשום, לא בשום מקום, אנחנו לא רואים שהוא מצפה לאיזושהי תגובה של אהבה שיחזיר לו אהבה אומי. ממש לא. בפרק האחרון, כשאנחנו רואים אותו מנסה להתאהב באישה, הוא כל הזמן בודק את האהבה הזאת. הוא כל הזמן בודק את הסיפרוקליות, את ההדדיות של האהבה הזאת. ו...
גם זה קצת טרגי. זאת אומרת...
זה טרגי.
בן אדם, לא קצת, זה לא ממש טרגי. זה בן אדם נכון. שברור מה הוא רוצה, נכון. אבל יכול להיות ש... לא. אותה חברה שלוחצת ומקופפת, מחייבת אפילו אותו ששם את זה על השולחן ומודה בזה בגלוי בחברה שלא מוכנה לדבר על זה, גם הוא בסופו של דבר אומר, אבל ההדדיות זה עם אישה.
ההדדיות זה עם אישה. מוכרח לציין, כדי לשים דברים אולי בפרספקטיבה, זה יפני ולא יפני.
מה זאת אומרת?
גברים צעירים שעובדים את השלב בחיים שלהם, שהם שואלים את עצמם את השאלות לגבי המיניות של עצמם, התקלים גם בשאלה הזאת, מפני שזה משהו חברתי, לא רק יפני, שהדדיות ופרודוקטיביות ונורמטיביות זה אהבה וחיי אהבה עם אישה.
אז מה המסכה? אז מה הוא נס... הרי אני אמרתי, הוא שם מסכה כדי להסתיר את ההומוסקסואליות, אתה אומר, לא, זה לא שם.
זה לא שם.
הוא... לא, בשביל מה המסכה? מה הוא מנסה להסתיר?
תראי, עוד... עוד משימה אמר ש, ש... לגבי אנליזה, שאנליזה...
רגע, תחזור שנית, בבקשה, כי אנחנו לא שמענו אותך. אנליזה?
אנליזה לא יכולה להתקיים. אם היא לא מתקיימת, לא קיימת.
טוב, יובל, יורי, אנחנו לא שומעים אותך. התחלת ללכת אולי עם הטלפון. טוב, זה מצער.
מאוד.
זה מאוד מצער.
לעולם לא נדע מה עם הצלחה, תאלצו לקרוא את הספר.
נכון.
יורי, אתה איתנו?
כן, לא, נעלמנו?
אנחנו ממש נעלמנו. אתה נעלמת, אנחנו עדיין פה.
וואו, רגע, אני יוצא החוצה. מה יהיה?
הנה, עכשיו שומעים אותך.
הנה, אנחנו שומעים אותך.
אז המסכה?
אוקיי, יופי. אז אנחנו חוזרים, אני אומר...
לאנליזה.
לאנליזה. טען כמה פעמים בחייו שהאנליזה לא יכולה להתקיים, אלא אם זה תהליך שהגיע לסיום. והוא מוציא את זה לפועל בוידויה של מסכה. הוא מתחיל מהסיום. הוא מתחיל מזה. אני נמשך לגברים. אני הומוסקסואל במושגים של המיניות המערבית.
כן.
פה הוא לא שם מסכה. פה הוא גם מדווח את זה בדיווח מאוד מאוד יבשושי אפילו. יש גם מבחינת סוגה ומבחינת עושר במקור, ואני בטוח ש... ואני גם יודע שעינת קופר בכישרונה הרב העביר את זה לעברית, יש הבדל מאוד גדול כשהוא מדבר על המיניות שלו, שזה איזשהו דיווח כמעט עיתונאי, לבין כשהוא מתאר את הפנטזיות שלו. ששם זה מלא דימויים וזה ספרותי מאוד ועשיר ומלא רגש. מסכה, זאת העמדת פנים. בשביל, בעצם בשביל כל אחד, חוץ מבימי הקורונה כמובן, ובצל, אצל נשימה, אצל נשימה זאת העמדת פנים, והעמדת פנים שהוא מנסה בשם, הרי השם הוא שם מתחכם ואפילו אבסורדי.
וידויה של מסכה.
וידויה של מסכה. כן. איך מסכה יכולה להתוודות? הרי בדיוק היא נמצאת שם כדי לא שלא צריך יהיה להתוודות.
נכון.
אז הוא כן מתוודא. הוא מתוודא על ההתחלה. והוא אומר, אני ככה וככה. ואני יודע את זה, ואלה הפנטזיות שלי, אבל אני מנסה למצוא לעצמי איפה אני נמצא מול הנורמליות. ואולי זה איזשהו ניואנט של הווידוי הזה של המסכה, או זה סוג של מסכה. אבל אני חושב שאנחנו כולנו עוטים מסכות ומחליפים אותן, ולא קשה למצוא על כל צעד ושעל אצל כל אחד, בוודאי אצל כל אומן, ובוודאי אצל מישימה, את המסכות שמתחלפות. כולל המסכות שהוא שם על עצמו בכל הפנטזיות שלו.
אני רוצה לסיום, יורי, לשאול אותך על הסוף, אמר, שאני, אנחנו אמרנו מר, ואתה אומר, אולי הוא לא כל כך מר, אז...
נכון.
אז הסוף, הוא התאבד?
הוא התאבד.
בגיל 45.
נכון. אז אני קודם כל אתחיל במה שאימא שלו, ששרדה שנים אחריו,
כן.
שהייתה אהבתו הגדולה. הייתה שם יחסים יוצאים מן הכלל בינו לבין אמו. אמרה עליו אחרי שהוא התאבד, שהוא אמר לה שהוא אף פעם לא עשה משהו שהוא ממש רצה לעשות. זה טרגי.
נכון.
אנחנו תופסים את זה. וזאת האמירה הטרגית, לא עצם ההתאבדות שלו.
לא במובן הזה...
הוא כל החיים פלירטט עם המוות. הוא רצה להיות סמוראי. גם הניגוד הזה בין ילד קטן חלשו שלא קיבלו אותו ב-1945 לצבא, בגלל שהאח שלו הצעיר אמר שראו אותו בלשכת גיוס, והוא התפרק לנו ושלחו אותו הביתה. ובסוף חייו היה לו צבא. הוא היה לאומן קיצוני, והיה לו צבא משלו, וסצנת היום האחרון שלו זה שהוא עמד ונעם בפני החיילים שלו, ואחרי זה נכנס לחדר אחורי, ועשה ספוקו. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים הרקירי.
כן. אבל מה הייתה הסיבה, זאת אומרת, אני מבינה את הסיבה, סיבת העומק, כפי שאימא שלו אמרה, אבל מה היה שם באותו רגע הסיבה שהוא עשה הרקירי?
תראי, קודם כל, זה אקט התאבדותי שלא זר היום גם לחברה היפנית המודרנית, דרך אגב. אנחנו כבני מערב ובוודאי כיהודים מתקשים מאוד מאוד לקבל את זה, זה משהו שזר לנו מאוד לתרבות. אבל, וקשה לנו גם לקבל את זה שזה מה שהוא רצה לעשות.
כן, הוא זה, אתה מתייחס לזה כאל גאולה, הוא נגאל
לא,
מה...
לא, זה סוג של גאולה.
כן.
זה אפילו לאקזיסטנציאליזם.
נכון.
התאבדות באקזיסטנציאליזם, היא מעשה אנושי מאוד.
הוא מנסה, כן, כן. והוא חלק לגמרי ששייך לאקזיסטנס שלנו. החדילה הזאת. אנחנו בדרך כלל לא קשה לנו לקבל את זה שאנשים נוקטים את הפעולה הזאת בעצמם. אבל כן.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה עליך, יורי. אני חייבת להבין את העניין הזה של הבלשן והרופא והוצאת ספרים, ומעניין אותי איך הכל שם אצלך בא ביחד, רוקד ביחד. מה זה הריקוד הזה?
זה עם המסכות?
בחרת מסכות נהדרות.
תודה רבה. אני נהנה מכל אחת מהן.
יורי מירון, תודה רבה לך על השיחה הזאת ממייסדי הוצאת הפרסמון. דיברנו על וידויה של מסכה יוקיו מישימה. ספר ממש
נהדר.
נהדר ושונה מאוד ממה שאנחנו רגילים.
תודה רבה, תודה יורי, רבה. להתראות.
תודה רבה לכם.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. לפני הפרסומות שמענו את וודו דדי עם אביה, אבאלה.
נכון. שיר יפה.
מאוד. זה גם אני מרגיש שזה עליי. אבאלה, וואי מי.
אבאלה, יש לך שקל? כן, אוקיי.
אצלנו זה טוסט, אבא, אפשר טוסט.
לא, אבאלה, יש לך שקל, זה בצמתים. מה יש לך?
אני מרגיש בצומת קצת.
אוקיי.
אני בצומת בחיים. טוב, מספיק, enough about me. אנחנו חוזרים לעוד רגע קצר ליהושע כנז, שנפטר השבוע, ולרומן הראשון שלו אחרי החגים, שיצא. בשנת 1964, כשהוא בן 27. ברומן הזה הוא מתאר שלבים בהתפוררות של משפחה יהודית במושבה לפני קום המדינה, כשהדמויות שם הן עושות מעשים איומים בעצם. ובפינת ההיסטוריה תשפוט, אנחנו נחזור אל הביקורות שנכתבו על הספר בזמן אמת. בעיתון הבוקר כתב מרדכי פכטר שמתגלה לפנינו הסופר הצעיר יהושע כנז כבעל גישרון סיפורי מובהק. העובדה שהסיפור נקרא בשטף, בעניין, ולפעמים אפילו במתח, יש בה בעובדה זו לא מעט מהמפליא, שכן כל הסימנים מעידים על רומן זה שאינו משתייך לסוג הסיפורים בעלי המתח העלילתי המרתק. עלילתו פשוטה מאוד, וכל עיקרה בא להמחיש דווקא את חוסר המתח בחיים, את חוסר העניין שבהם, את המונוטוניות של התחלפות עונות השנה אשר אינן מביאות איתן כל חדש. שמו של הרומן גם הוא מרמז על אותה ציפייה של גיבוריו לשינוי, לחידוש ולהתחדשות שמשום מה מקווים הם שיבוא אחרי החגים הבאים עליהם לרוע המזל, שלא לטובה. השינוי והחידוש נתונים בידיהם של גיבורים אלה, אבל הם כל מהותם אומרת שקיעה הולכת וגדלה, ביגון המציאות האפורית של חיי הפרובינציה באחת ממושבות הארץ בתקופת המנדט.
בידיעות אחרונות כתב עליו הלל ברזל ביקורת שעסקה בסטיות של בני המשפחה השונים, וכך הוא כתב: את את כובשת אותך הכרה שמתחת למעטה התמים נשקפים התאומות בדמותם של מצבים קיצוניים וסטיות חריפות. לציורים התמימים לא נועד אל התפקיד של הכנה לקראת הבאות, ואליהן מאוימות וצפונות בכוון את התמורה ההרסנית. הוא מתאר כיצד היחסים בין הדמויות השונות מעוותים אירוטית, בהגיעם לסי עם ברוך הנער שאונס נערה רבייה, ונרצח על ידי קרוביה כנקמה, הם גם מתעללים מינית בגופה. הוא כותב ככה: לא רק נופי האירוס ספוגים אווירה של פרוורסיה, השקט של הדמויות מופרע והולך על ידי סטיות נפשיות, נעוץ בהן שורש של טירוף וזרות חברתית, העלילה המשתעבדת למצבים קיצוניים, עמוסים סטיות אירוטיות וחורבן נפשי פנימי, יצוקה בתוך תבנית סיפורית רגועה. זה יפה, נכון. כי בעצם יש שם את המתח גם של, של אופן הסיפור.
אחרי שגם דיברו על זה בימים האחרונים, על הדרך שבה יהושע כנז ידע לתאר בחסכנות ובשלווה באמת, דברים קשים, קשים נורא. הלל ברזל חשב שכנז מצליח ביצירת הלך רוח המתקשר להוויה אנושית מפלצתית, המתהלכת על מי מנוחות של העמדת פנים, אגב מסכות, אבל לעומתו, במעריב, פנינה מייזליש התלוננה שכנז אינו מסביר כמעט את המניעים למצב החולני בו שרויים גיבוריו. אפשר שאילו ניסה המחבר לחשוף את שורש הדברים ולא רק לתאר את ביטוייהם החיצוניים, חייב היה להוציא את גיבוריו מהמצב המעיק בו הם שרויים, אבל הוא מעדיף להשאירם במושבה כמו שהם, משום כך יש בתיאורו של כנז הרבה מן הבלתי מתקבל על הדעת. כאילו, היא אמרה לעצמה, אני לא,
לא
רוצה, אני לא רוצה שהם יישארו דפוקים. למה הוא לא מציל אותם את הדמויות?
לא, זה גם בדרך, זה גם בדרך להגיד, אנחנו לא כאלה דפוקים.
נכון,
בעצם.
בהחלט כן.
גם בלמרחב עמד אלי שביד על כך שהגיבורים פועלים ללא מוטיב גלוי. אפשר רק לצפות ולתהות ללא פתרון על עובדות מוגמרות. נראה שהמבקרים מסכימים על כך, אבל הם לא מסכימים על זה שזה עובד. לא נדע כיצד הגיע פרידמן, זה בעל הפרדסים, השיקור ברומן, לידי שחרות, על שום מה עלתה משפחת וייס לארץ ישראל. אף זאת, פעולתם בתוך מעגל העלילה, אף היא נעדרת מוטיב גלוי שאפשר לאחז בו ולבוא לידי הערכה על זהותם האישית. מי הם בעצם? מנובלים? מטורפים? סתם בריאות ומללות? מי השם ביניהם זה לזה? ומה פשר אשמתם? אלו שאלות שאי אפשר לענות עליהן מתוך הסיפור, והקורא יעלץ במוקדם או במאוחר לגונזן כאירלוונטיות. זה נורא מעניין שהוא לא נותן את התשובות האלה, ואז זה מכעיס את המבקרים.
אני חושב שחלק זה הכעיס, וחלק עמדו על הגדולה שבכך, ועל העובדה שזה טכניקה. זה בדיוק העניין. בהמשך הביקורת הוא כותב, מתברר כי הנוסח, פעילות ללא מוטיב, אינה מדויקת. תבניתה המעוצבת של העלילה תתברר לנו כשנעמוד על כך שכל גיבוריה נאבקים לאורכה על מוטיב כלשהו בחייהם. הם משתדלים מאוד להיות אנשים נורמליים, אלא שאין הוא מסתייע. בכל הגיבורים מתגלה כוח הטרוגני מפורר את אישיותם המכוונת לתכלית. זה גם נשמע משכנע מאוד, האמת, אפשר לחשוב שהוא אומר שזה טוב, אבל בסוף הוא מכריע גם כן שבדרך כלל יוצאים גיבוריו מן הסתם של עברם, וחוזרים אל הסתם של הובם ועתידם, מבלי שנוכל להכיר בהם ולהשתתף עמם בגורלם. זה נשמע לי שהם פשוט, זה באמת נשמע כאילו היה להם קצת קשה עם הספר הזה, בגלל שלא נעים לראות אנשים שעושים דברים איומים, ולהגיד, אוקיי, זה אומר עלינו משהו, אנחנו צריכים לצאת מזה. השבוע מציינים 90 שנה להולדתו של המשורר דן פגיס, שנולד ב-16 בנובמבר 1930. אנחנו חוזרים אליו בפינת גנזים שלנו, ואנחנו רוצים לקרוא קצת ממכתביו שמצויים במכון גנזים של אגודת הסופרים. אין שם הרבה מכתבים של פגיס. יש שם הרבה מכתבים שנשלחו אליו, ויש שם מכתב אחד שהוא שלח לילדה אריאלה. אריאלה מכיתה ד' בבית הספר קדימה כתבה לו ב-1984 בעקבות קריאה בהביצה שהתחפשה ספר הילדים הידוע שלו. היא כתבה לו כך: אני נהניתי מאוד מהספר שלך. הוא מלמד אותי שאי אפשר לשנות חיים, אפילו אם רוצים. רציתי פעם להיות משהו אחר, ולא הצלחתי. עכשיו, בעמוד הזה יש הרבה מאוד מכתבים של ילדים, אבל יש רק תשובה אחת למכתב כזה של דן פגיס, והוא כותב לה כך, לאריאלה. את צודקת בזה אם את חושבת על משהו רחוק וזר, אבל אדם יכול להשתנות מבפנים ולהתפתח. הביצה לא הצליחה למצוא לתחפושת הולמת, אבל בסוף גילתה את מה שהיה חבוי בה בתוכה פנימה, וכך השתנתה והייתה מה שנועדה להיות באמת. לא רק יצור שבור ומגושם המתגלגל בלי אחיזה, אלא אפרוח.
מקסים שהוא ענה לה. מה שמעניין בתגובה הזאת, שאפשר לראות בעדות לתיאוריה שהביצה שהתחפשה הוא ספר שבעצם מדבר על הקשיים של הילדות של פגיס עצמו, ועל החיפוש שלו אחר זהות. בעצם באתר גנזים יש טיוטה של המכתב מלאה במחיקות ותיקונים. הוא השקיע מאוד מאוד בתגובה הזאת. זו תגובה בת כמה שורות לילדה בבית ספר יסודי, אחת ממאות ילדים שכתבו אליו. הוא כתב תגובה מאוד מאוד רצינית. אם יש לנו זמן, יש לנו לעוד קטע, נקרא גם קטע מעיתון למרחב, גיליון ראש השנה שנת 1966, שבו עידה צורית ראינה מספר יוצרים על בעיות היצירה במציאות הישראלית החדשה. נקרא את מה שהיה לדן פגיס לומר על זה.
למרבה הצער לא נוכל לקרוא את הכל, כי זה ארוך מדי.
נכון.
יש שם את רשימת השאלות של עידה צורית, שהיא שואלת אותם על היצירה, והוא עונה לכך. שאלות גדולות שאלת, ואין בפי תשובה. אני חושש מהיסטוריה על כוס קפה. ועל כל פנים, מקנה אני באלה שהם כל כך בטוחים בקנה המידה שבידם, עד שהם יכולים למדוד את יחסה של השירה למסורת היהודית. אגב, כך הם מגדירים גם הפירושה של מסורת זו, שמה מן המקרא וחזל ועד לעיירה בדורות האחרונים. ודאי קיים מכנה משותף, אך אם נדבר על שירה, הרי שלא רק הוא נתן את אותותיו בחילופי הסגנון, ואפילו לא בתמטיקה השלטת ובזיקה אליה, ולא כל שכן בעיצובה המיוחד של יצירה זו או אחרת. הגיוון גדול מאוד, ונראה לי שכל הכללה מופרכת מעיקרה. אף אם נתעלם כאן מיצירות יהודיות שנכתבו לשונות שונות ונתייחס לשירה העברית בלבד. נמצא אותה השירה הרבה יותר משאפשר יהיה להשחילה על חוט אחד, ולו גם חוט של משי. התביעה החדשה ישנה ליהדותיות צרופה בספרות, מתעלמת מכל אותם חוטים שקישרו את השירה העברית אל שירת העולם. יהודה הלוי לא כתב רק שירי קודש, אלא אף שירי חשק ושירי יין, שדבר אין להם עם מסורת יהודית ספציפית. ונושאי שירת החול, מוטיבים וציוריות שבה, פלשו גם לשירת הקודש. אני קצת מדלג, כי אני רוצה להגיע לקטע נוסף, הוא אומר שם שאנחנו לא יכולים להגדיר את השירה שלנו רק כיהודית. הוא אומר, כמובן, כבכל מקום ובכל זמן, יש גם לנו חקיינים וסתם פלגיאטורים. במה זכינו אנו שנהיה פטורים מהם? וכיוון שרובם נוהים אחרי מה שנראה להם כאופנה, והם המציפים את העיתונים, מתקבל הרושם שנוסח מסוים הוא פסול כשלעצמו. אבל אלה אינם תלושים רק ממסורת האומה וממסורת הספרות וכיוצא באלה, אלא ביצירה הם תלושים גם מעצמם. מי שגונב מקאמינג זה לא פסול יותר ממי שגנב ממשורר עברי. אילו הנחנו שדורות שלמים יכלו לפרנס שירתם בקניין שאול או גנוב בלבד, לא היה נשאר בידינו מאומה. דור שלם גם איננו מתמודד עם השפעות חיצוניות ועם מסורת פנימית ועם עצמיותו, אלא כל איש ואיש חייב בזה בפני עצמו, ובכל אחד ביצירותיו מיצירותיו בפני עצמה. וממילא אי אפשר להכליל יוצרים שונים כל כך בספרותנו בחטיבה אחת, ולו גם חטיבה רעיונית. נמשיך לקרוא קצת או שנסיים?
נראה לי שנעשה קצת המלצות.
נעשה קצת המלצות. אנחנו נעלה את זה לפייסבוק שלנו בהחלט.
אוקיי, אז אנחנו פשוט צריכים לסיים עוד מעט, וכדאי להמליץ, כרגיל בימי רביעי זה מה שאנחנו עושים, המלצות לסוף השבוע, היום בשעה 19:00, בזום של חנות הספרים סיפור פשוט, התקיים ההשקה של הגיליון האחרון של כתב העת דפים למחקר בספרות, על פואטיקה של שכחה, ספרות ודמנציה. כתב העת הזה נערך על ידי פרופסור ורד לב קנען, שגם תנחה את הערב בהשתתפות פרופסור רות אמר, דוקטור רינה לזר, דוקטור מירב רוט, פרופסור גלילי שחר, פרופסור איריס מילנר ודוקטור מיכל בן נפתלי.
והיום בשעה 20:30 בערב, בזום של עיריית תל אביב וספריית בית אריאלה, תתקיים גם שיחה בין הסופר א' ב' יהושע עם דוקטור ארי גלסנר. ידברו על ספרו של יהושע, המנהרה, על כתיבה ועל ספרות בכלל, ואפשר רק להניח שהם ידברו גם על חברו הקרוב של א' ב' יהושע, יהושע כנז, שאנחנו יודעים היווה חלק מההשראה לספר המנהרה, שעוסק בגבר השוקע לתוך דמנציה.
ועדיין היום, ב20:00 בזום של רשת הספריות הציבוריות ברמת השרון, התקיים מפגש סופר עם הסופרת נועה ידלין, תחת הכותרת, הולכים לעיבוד, בעין, עיבוד. ידלין תרצה על מאחורי הקלעים של עולם הכתיבה, וכפי שאפשר להניח משם המפגש, גם על העיבוד של הספר של הסטוקהולם, לסדרת טלוויזיה נהדרת. ואנחנו עכשיו צריכים לסיים להיום וגם לשבוע. מחר אנחנו נשדר כרגיל לקט. נשוב לשידור חי ביום ראשון. תודה רבה ליוג'י גבאי ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.